שלום וברכה לכולם. אנחנו בעזרת השם זוכים היום ללמוד את פרשת, להתחיל חומש חדש, חומש ויקרא, והשם יאיר עינינו בתורתו. בעזרת השם, תודה רבה, יישר כוח גדול, יישר כוח. אז אנחנו בעזרת השם זוכים להתחיל פרשת ויקרא. שומעים, שומעים. ופרשה הזאת בצורה פלאית ממיוחדת יוצאת לנו גם פרשת זכור. פרשת זכור את אשר עשה לך עמלק, השנה שנה מעוברת, ולכן אנחנו זוכים גם פרשת זכור. מזל טוב רבי משה, שרחם ישראל. אז בפרשה שלנו אנחנו סיימנו את החומש הקודם בסוג של טרגדיה. החומש הקודם, חומש שמות, הרמב"ן קורא לו ספר הגאולה. יצאנו ממצרים, זכינו ברוך השם לקבל את התורה, בחמשת הפרשיות האחרונות בונים את המשכן, ואיך מסתיים את כל חומש, איך מסתיים כל חומש שמות? אחרי שמשה מקים את המשכן כמשפטו, הכל נעשה כאשר ציווה השם את משה, כאשר אתה מורה בער, הכל בדקדוק כל כך גדול. ופרשת פקודי מסתיימת, ולא יכול משה לבוא אלו אל מועד, כי שכן עליו וענן, וכבוד אדוני מלא את המשכן. איזה פלא גדול. כל ספר שמות מסתיים לכאורה בטרגדיה. משה מקים את המשכן באריכות כל כך, בפירוט כל כך גדול, עושה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותו, ואז הוא לא יכול להיכנס. למה הוא לא יכול להיכנס? כי שכן עליו וענן. טוב, תגידו, אם הייתם מכינים איזה משהו כזה, כולם מצפים, מחכים לראות את הרגע שבו עם ישראל נכנס, משה רבנו נציג עם ישראל נכנס למשכן, אז היינו מצפים שמשה יעשה איזה טריק. הוא עשה כבר כמה טריקים, נכון? כלומר, חס ושלום, חס ושלום. כמינה, כמו שהוא שבר את הלוחות והשכינה בסוף הסכימה עמו, אז מה קרה? תיכנס פנימה. לא קראו לך, לא נורא, אחרי זה הקדוש ברוך הוא יסכים על ידך. משה ממתין. כל ספר שמות מסתיים חזק חזק ונתחזק, כולם מבסוטים, אבל אף אחד לא קורא למשה להיכנס פנימה. משה רבנו ממתין, כל הספר ממתין עד ספר ויקרא. ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד למור. מתחיל חומש חדש, ואומרת לנו התורה הקדושה, בחומש שהוא הלב, בחומש שהוא התוכן, הוא הפנימיות. עד עכשיו הכל היה סיפור, הכנה לקראת, הכל היה בבחינת הכנה. הכל. האבות היו הכנה לעם ישראל. עם ישראל בספר בראשית, נולד, בספר שמות. בספר שמות עם ישראל נולד, הוא זוכה לגאול, הוא זוכה לגור את כל שלושת הקדושות. ועכשיו, עכשיו הכל הגיע. הנה. עכשיו יגידו לנו מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. כלומר, בנינו את כל הכלים, בנינו את המשכן, הכל. מה התוכן של העבודה? ואז הקדוש ברוך הוא יקרא לנו בספר ויקרא, ויספר לנו את הלב של התורה, את העבודה שלנו. עבודת הקורבנות. זה הלב של הכל. וכל התורה הזו, וכל החומש הזה מתחיל, וכל החומש הזה נקרא על שם הקריאה הזאת, ויקרא. למה כל החומש הזה מתחיל על שם הויקרא? ועוד זה כזה מוזר שעל ההתחלה יש לנו ויקרא עם א' זהירה, א' קטנה כזאת, תלויה ועומדת. מה הסוד של הדברים? בעזרת השם, השם יאיר עינינו בתורתו, אני מקווה שנהיה ראויים לדברים. בעזרת השם, בואו נתבונן יחד, שהקדוש ברוך הוא יאיר עינינו. אז רש"י הקדוש והמאיר את עינינו אומר ככה, ויקרא אל משה. אומר רש"י, לכל דיברות ולכל אמירות ולכל ציוויים קדמה קריאה לשון חיבה, לשון שמלאכי השרת משתמשים בו, שנאמר וקרא זה אל זה ואמר. אבל לנביאי אומות העולם נגלה עליהם בלשון ארעי וטומאה, שנאמר ויקר אלוהים אל בלעם. אז כבר רש"י חושף אותנו לאיזשהו נקודה מעניינת, שבעצם הקריאה הזאת היא מלאה של תוכן של חיבה. אבל יקרא זה השם של הספר, השם של כל החומש, הוא בעצם מלמד על החיבה הסודית שבין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, לעומת אומות העולם, שאצלהם גם כשהקדוש ברוך הוא מדבר איתם, זה ואיקר, זה לשון קרי, לשון מקרה, לשון עראי ותומעה, כמו שרשי אומר. וכך גם בעל התורים, אומר בעל התורים, א' דוויקרא זעירה, שמשה היה גדול וענב, ולא רצה לכתוב אלא ואיקר, לשון מקרה. כלומר, מצד משה, משה אומר, אני רוצה לכתוב ואיקר, אני לא רוצה לכתוב ואיקרא. לכן משה צמצם, הוא לא כתב בדיו את ואיקרא. למה? כי קריאה זה אומר שמישהו קורא אליי. נכון? זה לא לשון מקרה, לא לשון בטעות. מישהו רוצה בי, מישהו חפץ במישהו קרוא. ומשה רבנו לא רצה להרגיש בעל חשיבות. לכן הוא אומר, הוא רצה לכתוב אליו ואיקר, לשון מקרה. מקרה הוא שהקדוש הוא מדבר אליי. אז א', למה התעוררנו דווקא פה? כאילו, למה דווקא עכשיו ואיקר? בסדר, מה, היה לנו כל כך הרבה הזדמנויות שמשה רבנו יכול להגיד, לא, הקדוש ברוך הוא דיבר אליי. למה דווקא עכשיו פתאום אנחנו נפגשים עם הדבר הזה של ואיקר, דווקא עכשיו בתחילת ספר ויקרא? ולכן ממשיך הבעל התורים ואומר, כאילו לא דיבר הקדוש ברוך הוא עמו אלא בחלום, כדרך שנאמר בבלעם, כאילו לא נראה לו השם אלא במקרה. ואז אמר לו הקדוש ברוך הוא, כתוב גם האלף. ושוב אמר לו משה, מחמת רוב הנבה שלא יכתבן אלא קטנה, יותר משאר אלפין שבתורה, וכתבה קטנה. בסוף כן נשאר ממשה רבנו, כאילו בעצם כמו שתיים אוחזים בטלית, שיחלוקו, נכון? אז משה רבנו אומר, אני לא רוצה לכתוב את האלף. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תכתוב את האלף. מה עושה אומר שמשה? כותב אלף זעירה. הסוד של האלף הזעירה הזאת, הוא בעזרת השם מה שיכניס אותנו לפורים, מה שיכניס אותנו לשבת זכור, ובעזרת השם גם מה שיכניס אותנו לסוד הקורבנות. אני מקווה שהדברים שאני אומר הם מכוונים אל האמת, בעזרת השם שהשם יאיר עינינו, אנחנו ביחד במקורות, ובעזרת השם השם הטוב יכפר בעד. המילה קרחה ישר מזכירה לנו בבת אחת את פרשה שאנחנו הולכים לקרוא, פרשת זכור. כי בפרשת זכור אנחנו נקרא על ויקר, נכון? על אותה קרי, אותה תומעה הזאת, שמספר לנו רשי שמשה רבנו אמר, אולי ויקר, אולי זה מקרה מה שהקדוש ברוך הוא מדבר איתי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא כמו בלעם הרשע. אני קורא לך, לא מקרה, קורא לשון חיבה, לשון שמלאכי השרת משתמשים בו. המילה ויקר מיד מזכירה לנו את המלאק הרשע. כמו שהתורה אומרת, בסוף פרשת כי תצא, מה שאנחנו נקרא בעזרת השם השבת, נוציא שתי ספרי תורה, ונקרא בשני בפרשת זכור, ונזכור את אשר עשה לך המלאק מצווה דהורייתא, נקרא כך, זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים. והיה בהניח אדוני אלוהיך לך מכל אויביך מסביב בארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. אומר רשי הקדוש שהמילים אשר קרחה בדרך הם לא מקרה, הם התיאולוגיה של עמלק. מה התיאולוגיה של עמלק? אומר רשי שלוש פירושים. בואו נראה את שלושת הפירושים של רשי, כולם מתחברים בסוף למגמה אחת, ואנחנו נסביר אותה בעזרת השם, ומתוך כך ניגש לבאר את שאר הדברים. אומר רשי, אשר קרחה בדרך, אומר רשי, פירוש ראשון, לשון מקרה. כלומר, כוחו של המלאק בעולם, זה לראות את עם ישראל יוצא ממצרים. לראות עם של נצח, ולראות את הים נקרא, שמוע עמים ירגזון, חיל אחז יושבי פלשת, כולם מתים מפחד מהאמבטיה הרותחת הזאת, ומה עושה המלאק? מקרה. מקרה. אומר המלאק, זה מקרה. לא קרה שום דבר, זה הכל מקרה. מה זה? בסדר, גם זה, גם המדע עושה, בסדר, מקרה. זה מקרה. אומר המלאק. ממשיך רשי ואומר, דבר אחר לשון קרי ותומעה. שמה? שהיה מתמען במשקף זכור. אומר רשי, פירוש שני, שהמלאק היה מתמא במשקף זכור. זאת אומרת, שהמלאק שייך אל הצד הזה שבו החיים הם לא מולידים את עצמם. החיים הם לא פרים ורבים. המלאק הוא מה שנקרא אבי הקונספציה הזאת של משכב זכור. הוא ייצד את זה בעולם. משכב זכור. זה המלאק. ממילא אנחנו קצת שומעים שבעצם כל כוח ההולדה, הכוח הנצחי, המלאק מבזבז אותו. זה קשור מאוד למה שאמרנו בהתחלה, לפירוש הראשון. עוד רגע אנחנו נקשר בין שלושתם. זה הפירוש השני, שזה לשון קרי וטומאה. פירוש שלישי, אומר רש"י דבר אחר, לשון קור וחום. סיננך ואפשירך מרתיחתך, ואז רש"י מביא את המדרש, משל לאמבטי רותחת, שכולם פחדו להיכנס אליה, שמו מיר גזון, חילה חזב של פלשת, וואי איזה פחד, רואים את העדים, יש עדים לכך שהאמבטיה הזאת רותחת, וכולם מתים מפחד, ואז המשוגע מגיע. הוא מוריד את כל הבגדים, קופץ, אני, תראו אותי, שפוני. הוא יוצא משם כולו צורח, קביעות, צורק, אבל מה? בסוף האמבטיה קצת התקררה. גם לעם ישראל יש דם, אפשר להפיל אותו, זה לא עם אלוקי, זה לא עם הנצח. אם אני מסכם את שלושת ההסברים של רש"י, כולם כלולים בדבר אחד. הנצח לעומת המקרה. למה? קודם כל הפירוש הראשון מקרה זה בדיוק מה שהוא אומר. הכל מקרה, אין פה משהו מגמתי, אין פה משהו נצחי, אין פה משהו אמיתי, אין פה משהו שהוא אמת תיקון לעד. אין פה דבר כזה. הכל זה מקרים. ממילא זה מתחבר לנו לקרי. כי מה משמש אותנו הזרע? הזרע זה ההולדה. הזרע זה המדור דור. זה דור שיולד עוד דור, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. עמלק כל כולו מנסה להנציח את הקרי, את זה שאין הולדה, את זה שאין לנו המשכיות. זה קשור לאותו עניין, זה אנטי נצח. זה בעצם המקרה. והפירוש השלישי זה החום. החום, החום הפנימי הוא ביטוי לזה שאנחנו חיים, שאנחנו מלאי חיים, שאנחנו מקבלים את התורה ואנחנו מלאי קדושה, מלאי אהבה, מלאי שמחה. מה עושה המקרר הזה? מקרר אותנו. כשמקררים משהו הוא קופה, הוא נפרד, דבר חם הוא מתפשט. דבר שהוא קופה הוא מתכווץ, נשאר בעצמו. דבר חם הוא מתפשט, מתחבר. בעצם שלושת הפירושים שרש"י מלמד אותנו, רש"י מלמד אותנו שהעמלק הוא לא כמו שאר האומות. עכשיו חשוב לדעת, רבותיי, זה יסוד, יסוד, יסוד לכל המגילה כולה, חייבים להיפגש עם זה, לשים את זה על השולחן. הסוגיה בפורים היא לא אותה סוגיה שיש לנו בכל שנה ושנה עם אומות העולם. חשוב לדעת. חשוב לדעת מי זה עמלק. כדי למחות אותו, חשוב לדעת מי זה עמלק, כי כמו שאנחנו נביא את הזוהר הקדוש, המלאק הוא פושט צורה ולובש צורה, כמו שהמדרשים מספרים, שהם יודעים להתחפש לבהמות, ויודעים לצאת מפה ומשם, ומהגג שהשאירו אותו לילה אחד, יצא המן הרשע. כי המלאק פושט צורה ולובש צורה, אבל העניין שלו הוא אחד. המלאק הוא לא כמו שאר אומות העולם. הוא לא נחשב מהארבע מלכויות, שהארבע גלויות שאנחנו צריכים לעבור, הוא לא על הרצף הזה. יש לנו את ארבע מלכויות, יש לנו את הרצף של נבוכדנצר מלך בבל, האריה, הדוב, שזה פרס, הנמר, שזה מלכות יוון, והמפלצת המתחתית בספר דניאל, שזה מלכות אדום, המלכות האחרונה, ימח שמם וזכרם, שיובדו כל המפלצת הזאת האמתנית, ובעזרת השם יבוא המלכות, יבוא השם על כיסאו, בעזרת השם כמו בספר דניאל, ויגאל אותנו עם המשיח במהרה בימינו. ובעצם בכל הדבר הזה, בכל הרצף הזה, המלאק לא שייך. המלאק שייך לנקודה בהרבה יותר קדומנית. אומרים, כתוב בתורה בפרשת בלק, ראשית גולים המלאק. המלאק הוא לא שייך לחלק מסדרי ההופעה, כי בעצם כל ארבעת אומות העולם, צריך להבין, הם בעצם לוקחים תמיד צד אחד במציאות ומאדירים אותו, ובעצם עם ישראל מברר איך הצד הזה הוא בעצם שייך אליו ולא אצל אומות העולם. תמיד כשעם ישראל נופל ממעמדו, באה מלכות אחרת ויורשת איזה צד מסוים שהוא אמיתי. יש בו איזה צד אמיתי. בבבל זה היה השליטה, בפרס זה היה לעשות את הרצון, הרצון זה היה. ביוון זה החוכמה, ומלכות אדום זה הכל, בלול מהכל, זה הגוזל, הרבה מה שלהעריך. אבל הם לוקחים תמיד צד אמיתי במציאות ומאירים אותו. לא כן המלאק. המלאק נצמד לצד החסר שבמציאות. המלאק הוא תמיד שואב את כוחו, את כל כוחו, מהטומאה. המלאק שואב את כוחו מאנטי נצח. מזה שעם ישראל נופל, מזה שיש חיסרון במציאות. האמת שזה מזכיר משהו, אבל לפני שאני נכנס לעומק, אני רוצה לסכם את השאלות שיש לנו עד כאן, ובעזרת השם לראות את הדברים. השאלות שלנו, בעצם למה כל החומש זכה להיקרות על שם ויקרא? למה השם ויקרא מתאר את כל החומש שלנו, את כל הלב, את כל עבודת הלב שלנו, החומש האמצעי, למה הוא מתאר אותו? דווקא המילה קריאה. דבר שני, למה זה כל כך קריטי לא להיות בבחינת ויקר, מה שמשה רבנו עליו השלום חשב לעשות, לבין ויקרא? מה ההבדל המהותי? דבר שלישי, מי זה המלאק? מאיפה הוא מגיע? ואיך אנחנו נלחמים בו? דבר רביעי, איך כל זה קשור לקורבנות? איך כל זה פתיחה לעניין הקורבנות? ויקרא, הויקר, כל הסוד הזה, בעזרת השם, השם יאיר עינינו בתורתו. אני רוצה להראות לכם דבר מעניין. האמת, שלא שמתם לב, אבל כאילו עשיתי לכם איזה טריק, וישר חיברתי בין שתי אנשים, שתי דמויות, שונות לחלוטין. בלעם והמלאק. למה? כי מיד חיברתי. לקחתי את הויקר, מה שהוא נגלה לבלעם, שהוא בצורה של קרי, ומיד חיברתי את זה לאשר קרחה בדרך. האמת שהתורה קצת מחברת את זה. אבל מהו באמת החיבור בין בלעם לעמלק? כי בלעם מופיע בתורה, בלעם בן באור מפתור אשר על הנהר, הוא בלי עם. הגמרא בסנהדרין אומרת שהוא בלא עם. הוא לא היה לו עם מסוים. אז לא היה לו שום אומה, לא היה לו שום סממן. אז למה אני מקשר אותו לעמלק? פה אנחנו מגיעים לפעם הראשונה שבלעם נושא את דברו. בלעם נושא את דברו ואז הוא אומר, הוא מזכיר את עמלק. נכון? כשהוא נומד את דבריו הוא אומר, ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובד. כלומר, כן, שוכן וכו', נכון? וירת עמלקי, נכון? ושם כל הזמן יש בו עיסוק בעמלק, בבלעם. יש פעם אחת שיש פה כמה רמזים שהקשר בין בלעם לעמלק, אני רוצה שנתבונן ביחד על הקשר בין בלעם לעמלק. כתוב בתורה, בפרשת בלק, כשבתוך הכללות שמנסה בלעם לקלל, כמובן הכל יוצא בברכה, אז כתוב ככה, תזכרו את המילים כי הם ישמשו אותנו בהמשך. לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, אדוני אלוהיו עמו ותרועת מלך בו. אל מוציאם ממצרים כתועפות ראם לו, כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל. שימו לב לארבע מילות מפתח. יש לנו פה את יעקב וישראל, מולם יש לנו אבן, עמל, קסם ונחש. תזכרו את המילים האלה. אומר הזוהר הקדוש, כגוונה דעית בישראל ארבע אנפין, יעקב, ישראל, רחל ולאה, ישראל עם לאה, יעקב עם רחל וכו'. אז אך יעית ארבע אנפין לעמלק. כך יש גם ארבעה פנים לעמלק. כמו שיש ארבע פנים לישראל, שזה יעקב, ישראל, רחל ולאה. אתם שמים לב שכל הזמן פה חוזר בפסוק. לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. נכון? כעת יאמר ליעקב מה פעל אל. נכון? גם את ליעקב ולישראל מה פעל אל. יש פה כל הזמן שילוב בין יעקב לישראל. אז כשם שיש בבית יעקב, יש ארבע פנים. יעקב מתחתן עם רחל. ישראל מתחתן עם לאה. לאה רוצה את הצד העתידי. את הצד הנשגב, את הצד העליון, היא רוצה את השבטים. רחל אוהבת את יעקב, את מה שיש פה, בעולם הזה. רחל היא סוד אלמא דאית גליה, ולאה היא אלמא דאית קסיה. לכן ישראל נושא כביכול את לאה, ורחל נושא את יעקב. רחל מתחתן, רחל לוקח לאישה את יעקב לוקח את רחל. וכשם שיש ארבע פנים בעם ישראל ככה, אז ככה יש בעמלק ארבע פנים. ומה הם אומר הזוהר? אך יעית ארבעה אנפין לעמלק, קסם, נחש, עמל ואבן. ופתאום אנחנו שמים לב. עמל, המילה עמל, לא רע עמל. היא משותפת למי? לבלעם ולעמלק. יש בשתיהם את אותם מילים, עמל. אז אומר הזוהר, עמל ראשים בעמלק, ואמן דאבה מסיטרה דעמלק וכולי, הוא מסביר פה בהמשך, לא כל כך מבין מה הוא אומר פה, אבל מכל מקום הזוהר הקדוש אומר לנו שיש בעמלק ארבע בחינות, קסם, נחש, אבן, עמל ואבן. אנחנו ממשיכים, יש עוד זוהר שמחבר ישירות את בלעם ועמלק, את בלעם ועמלק, כן. אומר הזוהר הקדוש במקום אחר, בלעם ובלק מסיטרה דעמלק אבו. למה? כי אומר בעצם כל ההתחברות שקורית שם, בלעם ובלק, מה קורה שם? שתיהם מתחברים בלי שום קשר. משתיהם ביחד, אם שמים לב, אותיותיהן פתוחות זו בזו. כך כתוב. זאת אומרת, שאם אתה לוקח את המילה בלעם, את העם של בלעם, ואת הלק של בלק, יוצא לך עמלק. תול עם מן בלעם, ולק מן בלק, ישתער בבל. כי שם בלל השם את שפת כל הארץ, ואילין אינון דהשתערון מאילין דהתמר באון, ואים איך כל היקום, מאילין דהשתערון מנאון, בגלות הרביעה, תקשיבו טוב רבותיי, זה מדבר על עכשיו, על הזמנים שלנו, והם אלה שנשארו מהם בגלות הרביעית, אינון ראשין בקיום השגה, ואינון קיימין על ישראל כלי חמאס, ועלי הוא יתמר כי מלא הארץ חמאס מפניהם, אילין אינון המלאקים. אומר הזוהר הקדוש, לא יודע מה, אתם תסבירו מה, אני לא מסביר כלום, אני לא מבין. אז הוא אומר פה שהם, אלה שנשאר, יש שאריות עדיין של החיבור הזה של בלעם ובלק, יש שאריות, יש את המלאק שמופיע בצורה המלאקית הגלויה, ויש את הבבל, שזה כל מיני אומות בלולות, כל מיני אומות בלולות, שמהם הם יקומו בגלות הרביעית, והם חמאס, הם כלי חמאס, והם המלאקים. בעצם אומר לנו פה הזוהר, אם נקשיב טוב נבין מי זה הדמות של עמלק. כי בעצם עמלק ובלעם זה אותו דבר, אותו מילים, רק שהקוף נהפך לבית. ומה כתוב אצל בלעם? ויהפוך לך את הכללה קוף לברכה בית. זאת אומרת שבאמת הוא בא באצטלה של עמלק, רק שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד, ובמקום עמלק הגיע בלעם שבסוף מברך אותנו. במקום כללה, במקום קוף, הגיע בית. ומאיפה מגיע הקוף והבית? אז הרב קוק יש לו הסבר בעולת ראייה במגילה. הוא מסביר שם פסקה סודית ופלאית, שגם כנראה אם נשתה את כל בקבוקי היין שבעולם לא נצליח לגרד טיפה מהסוד שמובא שם. אבל הוא אומר שם הרב במשפט אחד, הוא רומז על החיבור הנוסף הזה בין בלעם לעמלק, ואומר שהרי הפער בגימטריה בין שתיהם הוא 98. אומר הרב, זה אותם 98 כללות שהקדוש ברוך הוא צח כללות, שהקדוש ברוך הוא מקלל את ישראל, אם הם לא ישמרו את בריתי, ויהפוך לך השם את הכללה לברכה, זה מה שגרם לעמלק להפך להיות בלעם. זה מה שאומר הרב, בעולת ראייה. עכשיו רבותיי תקשיבו, אנחנו יכולים להתלהב מהגימטריות וזה יפה מאוד, אנחנו צריכים לצאת עם משהו ביד. אנחנו צריכים להבין עם מי אנחנו מתמודדים. כלומר, מי זה עמלק? מה אנחנו נלחמים בו? ולמה שמות הקוד האלה עוד רגע ישמעו לנו כל כך כל כך מוכרים מההפטרה של פרשת זכור שנקרא בשבת? אבל אם אתם כולכם מסתכלים על הידיים ככה ולא מבינים מה אני רוצה ממכם, אז אני עוד יותר אסבך אתכם, ואנחנו נתחיל לספר סיפור. את איזה סיפור? את ההפטרה של פרשת השבוע. ההפטרה של פרשת השבוע מספרת על ההשמדה של עמלק, על מה ששאול קיבל את הפקודה, נוע נוע סוף, לך תשמיד את עמלק. יש מחלוקת בין הספרדים לאשכנזים איך מתחילים ההפטרה, כמעט כל, יש, כל פעם שיש הזדמנות אז מכניסים איזה מחלוקת, מכאן מתחילים הספרדים, מכאן האשכנזים. אבל רבותיי, אני רוצה לבשר לכם שהיום הספרדים שיחקו אותה חבל על הזמן, עוד מעט אני אספר למה. האשכנזים מתחילים מפסוק ב', אתם יכולים לקרוא איתי ביחד, אנחנו מדלגים בכוונה על פסוק א', אל תסתכלו עליו, לא מסתכל, סתם. אז אנחנו מתחילים בחזרה מפסוק ב', שימו לב את הסיפור. כה אמר השם צבאות, מי מדבר למי? שמואל מגיע אל שאול. אני רק מספר, אנחנו באמצע, ממש בלב של ספר שמואל א', הסיפור הוא כזה, שאול הוא המלך, הוא תופס את המלוכה,
שמואל מצווה אותו, הוא שם מנתח, הוא נלחם, לא, אוסף את המלוכה, וסוף סוף כולם כל כך שמחים ששאול הוא המלך, ואז שמואל מצווה אותו, תמתין 7 ימים עד בואי אליך. זה קורה לפני כן, כמה פרקים לפני כן. תמתין 7 ימים עד בואי אליך, ואז תקריב את הקורבן. שאול רואה שהעם נפוץ מעליו, ופלישתים באים להילחם איתו, אז שאול לא מצליח להתאפק, והוא מקריב את הקורבן. כי הוא רואה שעם ישראל לא איתו, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אני צריך סייעתא דשמיא, אני צריך קורבן. אז מה עושה שאול? מקריב את הקורבן בלא איתו, בלא זמנו. שימו לב, זה קריטי מאוד. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אומר לו שמואל, אומר לו, מה אתה עושה? אומר לו, ראיתי כי אתה לא באת מעליי. והיה, כי ראיתי שהעם נפוץ מעליי. שימו לב, על היחס בינו לבין העם, זה קריטי לנו. הוא מסתכל על העם, יפה מאוד, ממש מעשה העגל, ממש ביטוי של החוסר סבלנות הזאת רגע לפני, חוסר, אמרתי כבר כמה פעמים במקום הזה, בפורום הזה, שכל החטאים הכי יסודיים של האומה הישראלית הם קשורים בצורה ישירה לחוסר הסבלנות, לחוסר היכולת להמתין. אבל אני אגיד עכשיו קומה מעל, אנחנו נדבר עכשיו על קומה מעל. שאול לא מקשיב ולא ממתין בזמן, ועכשיו הוא מקריב את הקורבן כי העם נפוץ מעליו, ולכאורה בצדק. העם מתחיל להתפזר, מה הוא יעשה? הוא חייב לעשות איזה אקט פולחני, דתי, כדי שהעם יישאר איתו. אבל אז אומר לו שמואל, מה אתה עושה? אומר לו שאול, ראיתי כי העם נפוץ מעליי, ולא חיליתי והתאפק ועל העולה. והתאפק, הכוונה, לא התאפקתי. זה הכוונה. ועל העולה. ואז שמואל נותן לו שמוס רציני. שהקדוש ברוך הוא מאס וזה, אבל משום המלכות שלו ממשיכה להתקיים. זה עדיין לא בדיוק, יש איזה נקודה פלאית, מה קרה באמת אחרי המקרה הראשון, אבל הוא כנראה מוליד את המקרה השני. שימו לב. המקרה השני זה מה שאנחנו הולכים לקרוא עכשיו, אנחנו נקרא אותו בעזרת השם בשבת, בפרשת זכור, אני קורא איתכם ביחד מפסוק ב'. כה אמר השם צבקות, פקדתי את אשר עשה המלך לישראל, אשר שם לו בדרך בעלתו ממצרים. אני זוכר את זה. פוקד. יש פה פקידה. שימו לב, בדרך כלל זיכרון זה לרעה. פקידה זה לטובה, והשם פקד את שרה. פקידה זה לטובה. אז יש פה איזו בחינה מסוימת שצריך להוציא פה דבר טוב. פקדתי את אשר עשה המלאק לישראל, אשר שם לו בדרך. אתה לך וכיתה את המלאק ואחרמתם את כל אשר לו. ושימו לב, ולא תחמול עליו, אם אתה מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, ופה מגיע פלא גדול, מישור ועד שה. מגמל ועד חמור. למה צריך להשמיד את הבהמות? אז באמת הרבה התעסקו בזה. רשי מסביר, רשי כמובן מביא את המדרש הידוע, שהם היו קוסמים. המלאקים היו קוסמים, תזכרו, את המילה קסם, זה פתאום מתחיל לנצלס לנו. היו מאוד קוסמים, ולכן הם היו יכולים להתחפש לבהמות. לכן תהרוג גם את הבהמות. ויש לנו פה קצת איזה רמז, אולי איזה נקודה קטנה שתשמש אותם במשך, אולי זה קשור לכל פרשיית הקורבנות. נמתין עם זה שנייה בצד. יפה, זה הציווי האלוקי. וישמע שאול את העם, שימו לב למילים. וישמע, ושמע הכוונה הוא שימע אותם, הוא אסף אותם. ויפקדם בתלאים. הוא לא רצה לספור אותם כדי שלא יהיה בהם נגף. לכן מה הוא עשה? הוא אמר לכל אחד, תביא תלה, תביא כבש. ואז הוא ספר את הכבשים. יש פה שוב פעם עניין עם כבשים. שוב פעם עניין עם צון, עם בקר. 200,000 רגלי ו-10,000 את איש יהודה, ויבוא שאול עד עיר המלאק וירב בנחל. חז"ל אומרים שהוא הגיע עד עיר המלאק, ושמה וירב בנחל. חז"ל מגבלים לנו מה זה וירב בנחל. אמר, אם התורה הקדושה, מה זה בנחל? איפה מופיע נחל בתורה? בפרשת עגלה ערופה. שנאמר, והורידו את זה עגלה אל נחל איתן, אשר לא עובד בו ולא יזרע, ושם הם שוחטים את העגלה הערופה לנחל איתן. למה? אומר שאול קל וחומר, ומה על נפש אחת, ככה חסה התורה על כאלה נפשות, כל כך הרבה נפשות, ושור וכבשים, התורה לא חסה? זה וירב בנחל. פה מתחיל הצרות. שאול מקשיב לקדוש ברוך הוא, נלחם עם המלאק, פתאום וירב בנחל. יש לו איזה קל וחומר כזה, לרחם על המלאק. ואז הוא משאיר את המלאק חי, ויתפוס את, אני מדלג על הפסוקים, הוא תופס את אגג מלך המלאק חי, ואת הכבשים, ואת הצון, ואז מגיע הפסוק הבא. ויבוא שמואל אל שאול, ואומר לו שאול, ואז שאול פותח איתו בדברים. במקום ששמואל יפתח בדברים, שאול פותח בדברים.
ויאמר לו שאול, ברוך אתה להשם, הקימותי את דבר אדוני. ויאמר שמואל, ומכל הצון הזה באוזני וכל הבקר השנוכי שומע? תמיד ש... כן, בדיוק. אז אני זוכר שכשהייתי ביסודי, אז הרב קרא ככה, נכון? ומכל הצון. כן, זה בדיחה מוכרת כנראה, גם לכם עשו את זה כשהייתי קטני. ומכל הצון הזה, אבל לא שמים לב לפסוק הבא. ומכל הצון הזה באוזני וכל הבקר אשר אנוכי שומע. שימו לב כמה פעמים המילה אוזן ושמיעה מופיעים פה.
מה חושב? כל הענות אני שומע.
נכון. מה הדבר הזה שאני שומע? ויאמר שאול, מהמלכי הביאום, אשר חמל עם על מיטב הצון והבקר, למען זבוח לאדוני אלוהיך, ואת היותר החרם. זאת אומרת, קודם כל יש פה שתי נקודות. אחד, הוא אומר חמל העם על מיטב הצון, ושאול מקשיב לעם, שאול יראתי את העם, נכון, נפוץ העם מעליי, זה כל הזמן התירוצים של שאול. ושתיים, הוא אומר למען זבוח להשם אלוקיך. שאול, רבותיי, זה גבוה משכמו ומעלה מכל העם. התורה אומר, הגזמרה אומרת עליו, מה בן שאול, בן שנה שאול במלכו, מה בן שנה נקי בלא חטא, אב שאול נקי בלא חטא. זה לא איזה פרחה חס ושלום, מה פתאום, מלכותו של שאול, זה המלכות הראשונה על עם ישראל, זה, אנחנו לא מתארים בכלל מי זה שאול. משום מה שאול אומר, אני רוצה להקריב את הקורבנות האלה קורבן. אוקיי. למען זבוח להשם אלוקיך. ואת היותר החרמנו. ואז שמואל נכנס בו. ואמר שמואל אל שאול, ערף ואגיד אליך את אשר דיבר השם אליי הלילה. ואמר לו, דבר. ואז הוא מתחיל לנום לו, אם קטן אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה, וישלחה השם בדרך, וחמת את החטאים את המלאק, ולמה לא שמעת בקול השם? ותעת אל השאול ותעת עשרה בעיני השם. ויאמר שאול אל שמואל, אשר שמעתי בקול השם, ואלך בדרך אשר שלחני השם, ואביא את אגג מלך המלאק, ואת המלאק החרמתי. כאילו יש פה ויכוח, מה זה היה לשמוע בקול השם? ויקח העם מהשלל צאן ובקר ראשיתכם לזבוח להשם אלוקיך בגלגל. ואז מגיעים הפסוקים האחרונים. שימו לב לכל הפסוק, יש פה סודות גדולים. ויאמר שמואל, החפץ להשם בעולות וזבחים, כי שמוע בקול אדוני. הנה שמוע מזבח טוב, להקשיב מחלב אלים. מה אומר שמואל לשאול? אומר שמואל לשאול, אתה טוען שאתה לוקח את הכבשים בשביל להקריב קורבן, נכון? אומר לו, מה אני ביקשתי ממך? אני ביקשתי ממך להקשיב לקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא אמר? תהרוג מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועד שה, גמל ועד חמור. תגיד לי, אתה חושב שהקדוש ברוך הוא רוצה את הקורבנות שלך? הנה שמוע מזבח טוב. יותר טוב לשמוע, להקשיב לקדוש ברוך הוא, יותר טוב מזבח. להקשיב יותר טוב מאשר חלב אלים. ואז הוא משתמש בפסוק שממש נראה כאילו זה צופן. כי חטאת קסם מרי, ואבנו טרפים הפצר. יען מאסת את דבר השם והימאסך ממלך. אתם יודעים שאני השנה, ברוך השם, זכיתי למד ילד מתוק לבר מצווה. ילד שהוא לא בעולם, לא גדל בבית ספר ממלכתיים דתיים, וזוכר לו להכין אותו להפטרה, הפטרה שלו יוצאת בפרשת זכור. ואנחנו קוראים את זה, ואז הוא אומר לי, אני רוצה שתסביר לי את הפסוק הזה. אני לא הבנתי מה הוא אומר. לא נעים לי, האמת, גם אני לא הבנתי מה הפסוק הזה אומר. מה זה חטאת קסם מרי ואבנו טרפים מפצר? טוב, מסתכלים ברשי. אומר רשי, כי חטאת קסם מרי ואבנו טרפים מפצר, הכוונה, תדע לך, שמרי למרות בקדוש ברוך הוא, זה כמו חטאת קסם, זה כמו קוסם קסמים וחובר חבר, זה כאילו מבחינתנו זה אותו דרגה. ואבנו טרפים, כלומר שזה עבודה זרה, טרפים, זה כמו הפצר, להוסיף על מה שהקדוש ברוך הוא אמר, ולא עשית כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה. להפציר, זה כאילו אותו דבר. כך אומר רש"י את הפשט של הפסוק. אבל מיד, אחרי כמה זמן, אני מסתכל על הפסוק הזה שוב פעם, והפסוק הזה קופץ לי, עוד פעם ועוד פעם. רגע, אני מכיר את המילים האלה. קסם ואבן. ואבן.
המילים קסם ואבן קופצים לי, כי אנחנו ראינו אותם לפני כן. לא הביט אבן ביעקב ולא ראה מל בישראל, כי לא נחת ביעקב ולא קסם בישראל. רגע, בוא שנייה ננסה לראות מה משותף לכל המקרים האלה. בכל המקרים האלה יש קורבנות. אתם מסכימים איתי? למה? איפה יש אצל בלעם, אצל בלעם קורבנות? כל העניין שלו זה קורבנות. ועל פער ועל במזבח, לכנה משם, מפה עלה, בין אלי בזה שבעה מזבחות, ואחרי בזה שבעה מזבחות, וחזל אומרים שבזכות שבלעם הקריב 42 קורבנות, זכתה ויצא ממנו רות. בלעם הרשע, הקריב קורבנות לקדוש ברוך הוא. ושאול אומר, אני חומל עליהם כדי להקריב, לזבוח להשם. ושאול נפל, איפה בפעם הראשונה, הראשונה, הוא נופל כשהוא לא מקשיב לקדוש ברוך הוא ומקריב את הקורבן בלא זמנו. משם נולד הנפילה עם המלאק. אז המלאק מופיע, אז בואו נראה מה משותף. יש לנו בכל המקומות האלה קורבנות, בכל המקומות האלה יש לנו את המלאק, במקומות האלה יש לנו קסם ואבן ואבן. ויש לנו פה פתח להבין מה זה המלאק, מה הוא מנסה לעשות, מה זה קשור לקסם, ואיך כל זה קשור לספר ויקרא. אתם מוכנים רבותיי? מוכנים או לא? השיעור מתחיל. טוב. מה זה להקריב קורבן? מה זה? להקריב קורבן? מה זה הדבר הזה? אני לוקח איזה משהו. מישהו מבין את קורבנות? כאילו כל המצוות אנחנו מבינים, אבל יש מצווה שהיא לא כל כך נעימה לנו, מגרדת קצת בצד האצבעות, שיבנה בית המקדש ונקריב קורבנות ונשחט. זה לא כזה נעים, זה לא מסתדר עם וגר זאב עם כבש יחד. נכון, זה לא מסתדר לנו תמיד הקורבנות. קורבנות זה דבר קצת משיחי כזה, נכון? עושים אותו בבית המקדש. זה מה שיש לך לעשות בבית המקדש. דם, חלב, קורבנות, זה, בשר. זה נשמע קצת כאילו לא מחובר לכל עבודת השם הרוחנית שלנו. ולמרבה הפלא, הלב של הלב של התורה, אחרי שאנחנו בונים את כל הקדושות ואת כל הסדר הזה, מה בסך הכל צריך לעשות? לעבוד את העבודה התוכן של הפנימית של המשכן הקדוש הזה. מה עושים שם? קורבנות. כל הפרשה שלנו מלאה בקורבנות, חוץ מהפסוק הראשון, ויקרא אל משה ודבר, כל הפסוק, אם עולה קורבן מן הזכר, הזכר אתם מלאה. תגיד לי, זה מה שיש לך להגיד לי? מה זה הקורבן הזה? פלא. יש הרבה אומות שהשתמשו בקורבנות. יש הרבה אומות שהשתמשו בקורבנות. זה גם אומר פלא, הרמב״ם במורה נבוכים ומסביר, באמת אין הכי נמי. הקורבנות זה רק להוציא מליבם של אומות העולם, וזה רק, אבל באמת הם, יש כאלה שהבינו ברמב״ם במורה נבוכים שהוא בטלות, לא, בעתיד לבוא לא יהיה לנו קורבנות. אנחנו רוצים להבין מהו סודם של הקורבנות. אם אנחנו רוצים להבין, אז אנחנו צריכים להבין גם מי זה המלאק. מה המלאק מנסה לעשות? איפה המלאק יושב? על איזה, ציר הוא יושב? אמרנו שהוא לא מאומות העולם. הוא לא יושב על צד אמיתי במציאות ורוכב עליו ומייצג אותו. הוא לא יושב על צד אמיתי, הוא יושב על החיסרון שבמציאות. איך חז"ל אומרים בגמרא במגילה, יש את בעל התל ובעל החריץ. אתם מכירים את זה? סיפור מפורסם. בגמרא במגילה, על בעל התל ובעל החריץ. מגיע המן לאחשוויראש, אומר לו, אני אתן לך 10,000 כיכר כסף. אומרת הגמרא משל למה הדבר דומה? לבעל תל ובעל החריץ. שתי שכנים, יש לאחד ערמה של אפר בחצר שלו, להוא יש בור ענק בשדה שלו. אומר לו בעל התל לבעל, אומר לו בעל החריץ לבעל התל, מכור לי את התל הזה שלך בדמים. רגע, מי זה בעל החריץ? אז מי זה בעל התל לפי זה? מי זה בעל החריץ שאומר לו תמכור לי את התל שלך בדמים? הוא בא עם 10,000 כיכר כסף. מי בא למי? אמן מגיע לאמלא, לחשברוש. זאת אומרת שבימי בעל החריץ, אמן. אמן הוא בעל החריץ, בעל החור, בעל הפער. והוא אומר לו, תל שלך, תתן לי את זה שלך. אומר לו, תל אותם, שלך הם, מה אכפת לי? זה win-win situation, נכון? מה אכפת לי? קח את זה, אתה תיקח לי את הערימה שלי. מצוין. אבל למדנו פה דבר גדול. שהחשברוש מייצג צד מסוים במציאות של תל, צד אמיתי שקיים במציאות, אבל המן, הבן של המלאק, הוא לא מייצג צד אמיתי במציאות, הוא מייצג את עצם החיסרון, את עצם הפער, את עצם הבור. המלאק יושב על החיסרון של המציאות. זה מזכיר מאוד את בלעם. למה? כי בלעם הצדיק עושה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו. לא שר דבר ממה שהקדוש ברוך הוא אומר לו. על מה בלעם יושב? אומרים חז"ל, שבלעם ישב, הכל הקדושה שלו נבנתה על בדיוק הפוך מהקדושה של משה רבן. היא נבנתה על טומאה. היה בעל התונו, שזה קשור לקרי הזה, לטומאת הקרי. ובלעם היה מנסה לקלל את עם ישראל מתי שהקדוש ברוך הוא כועס. כלומר, בעצם נגיד את הדברים על השולחן. המלאק מתיישב על איזה צד של חיסרון שקיים במציאות, ולתוכו מנסה להחדיר את הארץ שלו. הוא יושב על איזשהו חיסרון, וממנו הוא יונק. הוא לא יושב על צד אמיתי ומאדיר אותו בחוסר פרופורציה, כמו שאר ארבעת המלכויות, שהם לקחו איזה צד מסוים והדירו אותו. לא, הוא יושב על עצם החיסרון. וחזל אומרים, איך הוא יכול לקלל בזמן הזה? לא, קלם, קלם. הוא נכנס שם בתוך הזעמו רגע, הוא נכנס שם בתוך הזעם רגע, ושם הוא מנסה לקלות את עם ישראל. בעצם נגיד את הדברים על השולחן, הוא אומר, אני משתמש בקדוש ברוך הוא כטריק, כקסם. אני באמת עושה את כל מה שקדוש ברוך הוא אומר, אבל בדיוק ההפך מרצון השם. בדיוק ההפך מרצון השם. האנטיתזה של רצון השם. עם דיפלומה קושר למאדרים. כביכול. עם רצון השם. זה מה שבלעם מנסה. בתוך החיסרון של המציאות הוא מנסה להחדיר את כל הארץ שלו. זה נקרא קסם. מה זה קסם? קסם זה שיש מציאות ואתה מנסה לעשות עליה טריק. זה מנסה לפעול עליה ככה, נגד החוקים הרגילים. זה בעצם מה שבלעם מנסה לייצג. הוא מביא שבעה מזבחות, שבעה פרים, נכון, את שבעת המזבחות ערכתי ועל פר ועיל במזבח. כל פעם הוא מקריב קורבנות, 7 כפול 6, 42 קורבנות הוא מקריב. אבל כל הקורבנות הם בעצם קסם. הם בעצם קורבן שאמור לשרת את הרצון האנוכי שלי, הגס שלי, התמה שלי, ולגייס את הקדוש ברוך הוא למשוואה הזאת. זה בעצם מה שהוא מנסה בלעם לעשות. זה בעצם אבי אותה המלאכיות. הקסם, הטרפים, אתם יודעים שבזוהר הוא מביא, שכל, יש עשרה, כתוב שיעקב אבינו אומר ללבן, אתה 10,000 שינית אותי. אז הזוהר על זה, על פרשת וישלח, אומר, שעשרה קסמים בעולם, והכל מתחיל מלבן הארמי, שהגמרא אומרת עליו שלבן הוא בלעם, הוא לבן הארמי, הוא בלעם, הוא היה קוסם, כי איך הוא אומר לו? ניחשתי, נחש, אתם זוכרים את הנחש? קסם, אבן, טרפים ונחש, ניחשתי בברכני השם בגללך. זאת אומרת שלבן אומר בוא ברוך השם, בוא הכנסת אורחים, פק, 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 מנסה, בטריק, בנחשיות, להפיל את יעקב בתוך המוסכמות החברתיות, להפיל אותו ככה. זה הקסם, זה הנחש, זה הקוסם קסמים. בא בלק, ואומרים חז"ל שהוא היה קוסם לא פחות גדול מאשר בלעם, ושתיהם בקסמים שלהם בעצם מנסים למכור את כל עבודת השם. כולם מנסים לקחת את הקורבנות, ואומר, אתה יודע מה זה קורבן? זה טריק על הקדוש ברוך הוא. אני אקריב קורבן, ואני אגיד לקדוש ברוך הוא מה לעשות. זה הקסם והמרי, שכל פעם שמופיע קורבן לא במקום שלו, זה מופיע. כי לא ראה אבן ביעקב ולא ראה מל בישראל, כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. אין נחש, אין קסם. ניחשתי, קוסם קסמים, ויבחן ישם בגללך, איזה דאווינים. הכל רקוב מבפנים. הוא מנסה לגייס את הקדוש ברוך הוא דרך הטריקים של המציאות. זה מראה לנו מה זה באמת קורבנות. מי מלמד אותנו מה זה באמת קורבנות? שמואל הנביא. שמואל הנביא שבעצם מקים את המשכן, שנולד במשכן. שמואל נולד במשכן. שמואל, מה זה עבודת הקורבנות? זה התפילה, האבוידה. מי נולד מתפילה במשכן? שמואל נולד מתפילה במשכן, מתפילה מהלב. שמואל הוא קרא את הרקיעים, אמא שלו קראה את הרקיעים בתוך המשכן, והיא מרת נפש, ותתפלל על השם ובכה תבכה. זה משם נולד שמואל. שמואל נולד מההקשבה לכל השם. והספרדים צודקים. סליחו לי. הספרדים צודקים להוסיף עוד פסוק אחד בהפטרה, רבותיי. תקראו את כל הסוגיה בפסוק אחד. מכאן הספרדים מתחילים. פסוק אחד לפני האשכנזים. ויאמר שמואל אל שאול, נעים מאוד, אותי שלח השם למשה למלך על עמו על ישראל, ואתה שמע לכל דברי השם. מה שאני מבקש ממך ריבונו של עולם שאול, תקשיב, תקשיב למה שאני אומר לך. זהו, פרשה סתומה. עכשיו לך בכיתה את המלך. אני הולך לצוות אותך ציווי עזוי, כולם יגידו מה המלך, ואנחנו נלמד בכיתה עד שלא ראינו את חמאס הרשעים האלה. לא הבנו מה זה המצווה הזאת להרוג טף ונשים וזכר, מישור ויצא לא תחמול ולא תחסה עליו. לא הבנו את זה תמיד, לא הבנו את זה. כן, אני הולך להגיד לך משהו שאתה לא מבין. תקשיב, זה נגד הנפש החומלת שלך שאול. יש לשאול מחשבות עליונות וניסאות, אבל אני הולך להגיד לך, תקשיב למשהו, תקשיב, רק תקשיב. הנה שמוע מזבח טוב. עכשיו אני רוצה להגיד פירוש אחר. זה לא שיש שמוע ויש זבח טוב ויש ביניהם ממה יתרון. הנה שמוע יותר טוב מאשר זבח טוב. אולי פירוש חדש של ממה מתוך, כמו שהרב צבי יהודה תמיד היה נוהג להגיד, ממה מתוך. הנה שמוע, אתה יודע איך תשמע? מזבח טוב. כשמקריבים קורבנות לומדים להקשיב לקדוש ברוך הוא. למה? כי למה אני מקריב קורבנות? אני מבין משהו בקורבנות? אני מבין? לא. וכי אכפת לו מהקדוש ברוך הוא אם שוחט מן הצוואר או מן העורף, אומר המדרש. לא. להקשיב להשם. לצרף את הבריות. אני מקשיב לקדוש ברוך הוא. כשאני מקריב קורבן, אני עוסק בהקשבה האלוקית. זה מה ששמואל מלמד אותנו. שמואל מלמד אותנו מה זה עבודת הקורבנות, זה להקשיב להשם. להקשיב. אתם יודעים שמשה רבנו, עליו השלום, שזכינו, ברוך השם, אנחנו יום אחרי יום הפטירה שלו, ממש זוכים ככה להאיר את אורו של משה. משה רבנו סיים את כל ספר שמות, הכין את המשכן, הכין את הכל, מסר את הנפש לעולם ישראל, הכין את המשכן, טרח, והיה כמשה את המשכן, בסייעתא דשמיא האדירה, ולא יכול להיכנס פנימה. נו, בבקשה, משה, תאנוס את השטח, תיכנס פנימה, אחרי זה הקדוש ברוך הוא יסכים איתך. לא הבנתי. כשמגיעים למשכן, הסוגיה המרכזית היא ההקשבה לדבר השם. רק כשהקדוש ברוך הוא יקרא לי. צריך הרבה התעדכות לפני הזמן. וירא העם כי נפוץ מעליי. אני לא יודע מה לעשות. המציאות קורסת. כולם מסתכלים. כל עם ישראל מסתכל. ביום השמיני למילואים. אני אמור להיכנס פנימה. וכבוד השם שכן על משכן. נו, אז תיכנס, תדחוק פנימה. לא. כל ספר ויקרא, כל פרשת הקורבנות שאנחנו לא תמיד מבינים אותה, עוסקת בהקשבה האלוקית, לשמוע, לשים באוזני יהושע מחות עם חיית זכר המלאק. לשים באוזניים, להקשיב. אתם יודעים מה המלאק מגיע? כשאנחנו חושבים שאנחנו מבינים את המציאות יותר טוב מהקדוש ברוך. שם המלאק מגיע. שם המלאק מגיע. כשאנחנו חושבים שאנחנו שומעים יותר טוב מאשר ההקשבה האלוקית. איך נתקן ואיך נמחה את המלאק? נשמע לקדוש ברוך הוא. אבל השמיעה הזאת תהיה שמיעה אמיתית. שמיעה שמלאה הקשבה, להקשיב מחלב אלים. כל פרשת ויקרא אנחנו נתבטא לפני ריבונו של עולם. ונבין שאנחנו מתבטאים לפני ריבונו של עולם ואנחנו מקשיבים מלאי קשב להקשבה הזאת. וכשנשים את זה באוזני יהושע, אז מתקיים בנו מחו, תמחה את המלאק. וכל הרשעה כולה תובד. וכל הרשעים כליל יחלופום. ואנחנו נזכה בעזרת השם לישועה שלמה, שהקדוש ברוך הוא שוכן בקרבנו. בעזרת השם עד לגאולה שלמה, ברוכים תהיו. שלום ישראל.